סטטיסטיקה מרפאת, והפעם מבוא למבחנים ומבחן הסטודנט. הפרק הזה ינסה להסביר מה משותף לכל המבחנים הסטטיסטיים, ומה עושים במבחן סטטיסטי בעצם. ובזה הוא יהיה מבוא לפירוט של מבחנים סטטיסטיים שונים שאני אדבר עליהם בפרקים הבאים. ומכיוון שאחד המבחנים האלה, Students T-Test, הוא מבחן מאוד פשוט, קל להבנה וקל להדגים דרכו מה מבחן סטטיסטי עושה, אז אני אתחיל לדבר על המבחן הזה בפרק הזה ונמשיך בפרק הבא. בכל מקרה, אני מקווה שתבינו בפרק הזה שמבחן סטטיסטי היא לא סתם נוסחה משעממת שצריך לזכור בעל פה, אלא דרך גאונית לתרגם ממצאים במחקר בצורה כזו שתעזור לנו להסיק מסקנות על העולם. בואו נזכר רגע בהקשר שלנו, אנחנו בתוך הפודקאסט הכללי, רפואה נתמכת ראיות, אני דוקטור ישי מינסקר, ובתוך הפודקאסט הסדרה סטטיסטיקה מרפאת, שנועדה לעזור למי שרוצה להירדם כמו שצריך, למי שרוצה לחזור או לקבל מבוא לסטטיסטיקה, ועבורי להשיח את הדעת, ואני מזכיר שזה לא ייעוץ רפואי, אלא הסבר על השיטה הסטטיסטית. בתוך ההקשר הזה, אנחנו מדברים על סטטיסטיקה הסקית, לעשות מדגם שקוראים לו במחקר רפואי מחקר, ומתוך אותו מדגם או מחקר רפואי להסיק משהו על העולם האמיתי. ובתוך הסטטיסטיקה ההסקית אנחנו בשיטה שנקראת בדיקת השערות. בדיקת השערות כרוכה בצורה מאוד אדוקה עם מבחנים סטטיסטיים. הדרך בה בודקים השערות בסטטיסטיקה היא בעזרת מבחן סטטיסטי. ודיברנו בפרקים הקודמים המון על השערת האפס והשערת החוקרים, ואיך השיטה הסטטיסטית עובדת בעזרת דחייה של השערת האפס. האם הראיות, זאת אומרת מה שמצאנו במחקר, מאפשר לנו לדחות את השערת האפס, ואז לקבל את השערת החוקר. אבל איך ראיות מאפשרות לנו בכלל לדחות השערת האפס? בואו ניקח לדוגמה מחקר שפורסם בינואר 24, בעיתון לא מהטובים ביותר, אבל גם לא עיתון גרוע במיוחד, שנקרא Orthopedics International, וזה מחקר מעניין שבדק האם פיזיותרפיה בעזרת קטעי וידאו, אחרי ניתוח החלפת ברך, יותר או פחות יעילה מפיזיותרפיה פנים אל פנים. זה לא היה מחקר שרצה לבדוק האם שני הטיפולים שווים, אלא מחקר שרצה לבדוק האם פיזיותרפיה בוידאו טובה יותר או פחות טובה מפיזיותרפיה רגילה. והמדד שעניין אותי במיוחד שהם בדקו במחקר הזה היה מידת השיפור בכיפוף הברך. זה מכיוון שאחרי ניתוח החלפת ברך יש קושי בהנאה מלאה של הברך בכל טווח התנועה, ואחד הדברים החשובים בטיפול הפיזיותרפי הוא שיפור ביכולת הכיפוף של הברך. ויכולת הכיפוף של הברך נמדדת במעלות. היה מדובר במחקר תצפיתי, זאת אומרת לא עשו רנדומיזציה וחילקו את האנשים לשתי קבוצות, וזה מחקר עם עוד בעיות נוספות, אבל לא ניגע עכשיו בכל הדברים שקשורים להטיות, אלא נתמקד בסטטיסטיקה בלבד. בקבוצה של הטיפול בוידאו היו 112 משתתפים, ובקבוצה של הפיזיותרפיה הרגילה 175 משתתפים, והשיפור, מידת השיפור בכיפוף הברך בקבוצת הוידאו הייתה 30 מעלות, ומידת השיפור בפיזיותרפיה הרגילה הייתה 34 מעלות. זאת אומרת, היה יותר שיפור בפיזיותרפיה רגילה מאשר בוידאו. ועכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם ההבדל הזה מאפשר לנו לדחות את השערת האפס, ולהגיד שזה לא נכון ששני הטיפולים שווים, אלא שהשערת החוקר נכונה ויש הבדל בין הטיפולים, במקרה הזה לרעת הטיפול בוידאו. אבל אם אני מסתכל על המספרים לבדם, זה בלתי אפשרי בשבילי להחליט האם אני דוחה לפיהם את השערת האפס או לא. יכול להיות שאם היו אומרים לי שיש מחקר עם 10,000 אנשים בכל קבוצה, והשיפור בקבוצת הוידאו היה רק 5 מעלות, לעומת שיפור של 50 מעלות בקבוצת הפיזיותרפיה הרגילה, הייתי דוחה את השרת האפס מתוך אינטואיציה וביטחון מאוד גדול שאני צודק. זאת אומרת רק מתוך אינטואיציה ובלי שום צורך להשתמש במדע הסטטיסטיקה. הייתי יכול די בוודאות להגיד שאם השרת האפס נכונה ואין הבדל בין שני הטיפולים, לחלוטין לא סביר ולא הגיוני שאני אקבל כאלה תוצאות דרמטיות. כזה הבדל דרמטי בין שתי הקבוצות. אבל כשהמספרים הם שונים ולא עד כדי כך דרמטיים, אין לי מושג אם המספרים האלה מאפשרים לי לדחות את השרת האפס, כן או לא. מה שצריך לעשות זה לתרגם את המספרים האלה למספר חדש שקוראים לו הסטטיסטי, או באנגלית סטטיסטיק. כן, גם בעברית וגם באנגלית, פשוט מורידים את הסוף של המילה מהמונח סטטיסטיקה, ומקבלים בעברית סטטיסטי, ובאנגלית סטטיסטיק. ובניגוד למספרים הגולמיים, כן, 30 מעלות, 34 מעלות, 112 אנשים בקבוצה אחת, אלה מספרים גולמיים שאין לי שום דרך לתרגם אותם ישירות לסבירויות, או לאי סבירות. עבור הסטטיסטי, יש כבר טבלאות, זאת אומרת, מדע הסטטיסטיקה יודע להגיד מה הסבירות לקבל סטטיסטי בגודל כזה או בגודל אחר. אני כבר אדגים את זה ממש על המחקר הזה, אבל באופן כללי, ככל שהסטטיסטי גדול יותר, ככה פחות סביר שנקבל ממצאים כאלה, כן, ממצאים כמו שקיבלנו במחקר, כשהשרת האפס היא נכונה. וזה נכון עבור כל מבחן. וכל סטטיסטי שיוצא מתוך המבחן הזה. בואו ניקח דוגמה סטטיסטי שנקרא ערך ה-T, ושמתקבל בעקבות מבחן סטטיסטי שנקרא Students T-Test. ה-T הזה, כן, T כמו ב-Too Much Statistics. ככל שהוא יותר גדול, ככה פחות סביר שנקבל ממצאים כאלה במחקר, אם השרת האפס נכונה. אם בוצע מחקר בגודל מסוים, וקיבלתי ערך T ששווה ל-2, מחקר אחר באותו גודל שבו קיבלתי ערך T ששווה ל-3, ומחקר שלישי שבו ערך ה-T היה שווה ל-5, אז המחקר השלישי כולל בתוכו נתונים שהכי לא מסתדרים עם השרת האפס. זאת אומרת, מתוך שלושת המחקרים האלה, המחקר השלישי שבו ערך ה-T היה הכי גדול, הוא המחקר שבו יש נתונים שהם הכי לא סבירים אם השרת האפס היא הנכונה. ולצורך העניין, אם במחקר שלנו על פיזיותרפיה אחרי ניתוח החלפת ברך, במחקר אחד היה הבדל של 4 מעלות בין פיזיותרפיה בווידאו לפיזיותרפיה רגילה, ובמחקר אחר היה הבדל של 20 מעלות בין שני הטיפולים, אז ערך ה-T במחקר השני היה צריך להיות יותר גדול. למה? כי פחות סביר לקבל נתונים כאלה, ראיות כאלה, במחקר, אם השרת האפס נכונה ואין הבדל בין שני הטיפולים. אז הסטטיסטי, במקרה הזה ערך ה-T, הוא מספר בודד, שמתקבל ממש כקסם, קסם של תרגום. קיבלנו נתונים ממחקר שבוצע בפועל, ויש שם נתונים של מעלות שיפור כיפוף בברך, ושל מספר האנשים, ושל שונות בין האנשים השונים בכל קבוצה, במידת כיפוף הברך שלהם, ומתוך כל הנתונים האלו, יש נוסחה, לא נדבר עכשיו על הנוסחה עצמה, לא תצטרכו לזכור אותה בעל פה, אבל יש נוסחה שמחברת ומערבבת את כל הנתונים האלו, ונותנת לנו ערך בודד, שככל שהוא גבוה יותר, ככה אנחנו יכולים לדחות יותר בקלות את השרת האפס. ובמובן הזה, מבחן סטטיסטי מזכיר לי קצת מתכון לעוגה. כי אנחנו מקבלים ביצים, קמח, אבקת אפייה, שמן, סוכר כמובן, איך שכחתי, והדברים האלה לא יכולים לעשות כלום לבדם. אנחנו חייבים מתכון שיאפשר לנו לערבב את כל הדברים האלה ולצאת עם דבר אחד, עוגה, שאחרי זה נשים אותה בתנור, ואו שהיא תתפח או שהיא לא תתפח. אם היא תתפח יפה, הצלחנו. אם היא לא תתפח יפה, לא הצלחנו. אבל זה מאפשר לנו לקחת המון חומרים ובסוף להגיע לאחת משתי מסקנות. הצלחנו בהוגה או לא הצלחנו בהוגה. אז המבחן הסטטיסטי הוא המתכון. הביצים, הקמח, חבקת האפייה, הם הנתונים מהמחקר שמולי. התוצאה של המבחן הסטטיסטי, שהיא במקרה שלנו ערך ה-T, כן? T כמו 5 o'clock T, הוא ההוגה, ואם הסטטיסטי תופח והוא מספיק גדול, נוכל להגיד שהצלחנו. שההוגה הצליחה, שהצלחנו לדחות את השרת האפס. עכשיו, מה זה מספיק גדול? איך אנחנו יודעים אם ההוגה תפחה מספיק? עבור זה יש טבלאות. יש למשל טבלאות שמאפשרות להגיד האם ערך ה-T הוא מספיק גדול כדי לדחות את השרת האפס. איך הטבלאות האלה עובדות? הן נותנות לנו, כמו בבדיקת השרות שדיברנו עליה המון בפרקים הקודמים, הן נותנות לנו סבירות. סבירות למה? סבירות לנתונים כאלה במחקר, אם השרת האפס היא הנכונה. ומי שמספיק מרוכזת בשלב הזה, שמה לב שמה שאמרתי עכשיו זה בעצם ערך הפי. כן? הסבירות לנתונים כאלה, אם השרת האפס היא הנכונה. במחקר שעומד מולנו, על הפיזיותרפיה בווידאו, אחרי שהכניסו את הנתונים, את כל המצרכים, והשתמשו במתכון בסטודנטס T-טסט, יצא להם ערך T מסוים, ובעזרת טבלה, הם לקחו את ערך ה-T הזה, הסתכלו גם מה גודל המדגם שלהם, ויצא להם סבירות של 0.07. מה זו הסבירות הזו? זה הסבירות לקבל ערך T כזה, אם השרת האפס היא הנכונה. במילים אחרות, זהו ערך ה-P. P כמו probability. זאת אומרת, ערך ה-T, שזה הסטטיסט במבחן הזה, נותן לנו בצורה די ישירה, בעזרת טבלה, את ערך ה-P. ככל שהערך P יותר נמוך, ככה אנחנו חושבים שפחות סביר לקבל ממצאים כאלה במחקר, אם השרת האפס נכונה. במקרה שלנו, ערך ה-P היה 0.07. ומכיוון שמקובל שרק כאשר ערך ה-P הוא נמוך מ-0.05, רק אז נוכל לדחות את השרת האפס, אז זה לא ערך P נמוך מספיק, ההוגה לא תפחה מספיק כדי לדחות את השרת האפס. אנחנו לא יכולים להגיד שיש הבדל בין פיזיותרפיה בווידאו לפיזיותרפיה רגילה על סמך המחקר הזה. איך מתבצע התרגום הזה ממספרים גולמיים של מעלות כיפוף הברך לערך T בודד? איך המבחן הסטטיסטי מבצע את התרגום הזה? זה בדיוק הקסם, זה למה מבחן סטטיסטי הוא כל כך חשוב, וזה למה זה מהווה חלק מאוד משמעותי מתוך מדע הסטטיסטיקה, מבחנים סטטיסטיים שונים. כל מבחן סטטיסטי הוא נוסחה מסוימת, מתכון מסוים, שהומצאה על ידי שף דגול, או כן סטטיסטיקאי חשוב, שמאפשרת כמו בקסם להפוך נתונים גולמיים למספר בודד, שממנו נוכל לתרגם ישירות את ערך הפי. ואז להחליט אם לדחות או לא לדחות את השרת האפס. אז יש מבחנים סטטיסטיים שבודקים דברים שונים. למשל, ה-Student's T-Test בודק הבדל בין שני ממוצעים, בין ממוצע שיפור הכיפוף בקבוצת הווידאו, לממוצע שיפור הכיפוף בפיזיותרפיה רגילה. מבחן אחר, חי בריבוע, יבדוק לנו משהו שהוא לא הפרש בין ממוצעים, אלא הבדל בין שתי קבוצות או יותר מבחינת אחוז אנשים שחווים תוצאה מסוים. למשל, יכול להשוות בין אחוז תמותה בקבוצה שקיבלה טיפול לאחוז תמותה בקבוצה שקיבלה פלצבו. אז מבחן הכי בריבוע יתרגם את המספרים הגולמיים, כן, גודל הקבוצות ואחוזי התמותה, לערך בודד שנקרא הכי בריבוע, וכי בריבוע הוא עוגה שיכולה או להצליח או לא להצליח. זאת אומרת, אם היא מספיק תפחה, אם הכי בריבוע מספיק גדול, אפשר יהיה לדחות את השרת האפס ולהגיד שיש הבדל בין טיפול לבין פלצבו. אז במקרה של מבחן חי בריבוע, המבחן נקרא מבחן חי בריבוע, הסטטיסט נקרא חי בריבוע, והוא מספר בודד, וגם עבורו יש טבלה נפרדת, וכל פעם שאתם רואים במחקר כלשהו ערך פי, תדעו שמישהו השתמש במבחן סטטיסטי, זרק לתוכו את הנתונים, ערבב, יותר נכון הציב בנוסחה וחישב, קיבל ערך מסוים של הסטטיסטי, כן, המספר הבודד הזה, שמעניין אותו, ומתוך הסטטיסטי הזה, ידע להגיד מהו ערך הפי. בתוך ההסבר הזה, נשאר לנו דבר אחד שלא הסברנו. איך מדע הסטטיסטיקה מתחיל מהערך של הסטטיסטי, למשל, מערך ה-T, ומגיע ממנו להסתברות. אני חושב שאני צריך להקדיש לדבר הזה פרק שלם, ואני אגיע לזה רק בהמשך, אחרי שנדבר על מבחנים סטטיסטיים שונים. אבל בינתיים רק ברמז, ואולי כבר ניחשתם, שמדובר בהתפלגויות. בעזרת התפלגויות אפשר לחשב סבירויות. אז נסכם. כל פעם שאתם רואים ערך פי, למשל במחקר שלנו 0.07, אתם יכולים לדעת בוודאות שבוצע מבחן סטטיסטי. במקרה שלנו, המבחן נקרא Student's T-Test. אתם גם יכולים לדעת בוודאות שהמבחן הסטטיסטי נתן כפלט את הסטטיסטי. במקרה שלנו, ערך ה-T, ושאותו סטטיסטי, ככל שהוא גדול, ערך ה-P נמוך יותר, וזה בעזרת טבלה, ממוחשבת או בספר. בדוגמה שנתנו, ה-p-value לא היה מספיק נמוך כדי לאפשר לדחות את השרת האפס. ואם נלך אחורה, ערך ה-t לא היה מספיק גבוה, לא תפח מספיק כדי לדחות את השרת האפס, וזה ערך t שהתקבל בעזרת המבחן הסטטיסטי Student's T-Test. אז המבחן הסטטיסטי הוא הדרך לתרגם נתונים גולמיים למספר שיאפשר לנו להעריך את ערך ה-P, את ה-P-Value. תודה שהקשבתם, מקווה לבשורות טובות.